טוב, שלום, אנחנו בספר דרך השם בחלק ג' פרק ראשון בעניין הנפש ופעולותיה בסוף פסקה ד'. זה באיזה עמוד זה בספר? זה?
91.
עמוד 91. יש הרבה הוצאות האמת של דרך השם. זה עמוד קופסא מחבט. והנה כלל חלקי הנשמה מתחלק לחמישה ונקראים נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אז המקור לזה זה בראשית רבה. יש מדרש אומר שם חמישה שמות נקראו לה. נפש זה אדם, הכוונה שהיא נאחזת בדם, זה למדנו שיעור קודם, כי אדם הוא הנפש. רוח שהיא עולה ויורדת, אז רוח זה המקום של הבחירה החופשית. אולי אני אסביר קצת על כל מושג, אולי חלק מהמושגים, יותר מה שנוגע אלינו. הנפש זה, הכל זה הוויה רוחנית אחת, אבל יש בה מדרגות. ככה מסביר המלבים, כשהיא נאחזת בכבד, בצד הגופני של האדם, היא נקראת נפש, האישיות הרוחנית של האדם, במדרגה הזאת, והיא בעצם אחראית על כל מה שהוא שייך לקישור עם הגוף, עולם המעשה. רוח, ספר נפש החיים, הוא מסביר שזה מדרגה של הדיבור, גם של המחשבה קצת. רוח, דיברנו שיעור קודם ששם הבחירה החופשית, ברוח. רוח אותיות רווח. עניינה של הרוח לצמצם את הפער בין הנשמה ובין הנפש. הנשמה היא האופי האלוהי של האדם, החיות האלוהית של האדם. נשמה היא תמיד תאורה. נשמה זו האופי, המדרש שם אומר, מדרש רבה, אופיתא דבריאתא, יש גם שם ביטוי כזה, כלומר האופי האלוהי של האדם, נשמה. יש גם חיה ויחידה, נשאיר את זה כרגע, איך אומרים, לשלבים יותר מאוחרים, כי אני חושב שמתחילים להסביר את שני המושגים האלה, זה עלול לצמצם. בסדר, אני רק אולי אגיד שהרבי חיים וולוז'ין, טוב, אתה יודע מה, לא נצמצם, נשאיר את זה ככה, בסדר? בכל מקרה, אז בספר נפש החיים הוא נותן משל מאוד יפה, על אדם שהוא נפח זכוכית, אז יש לו מין כזה צינורית, והוא נושף בתוך הצינורית ומנפח את הכלי זכוכית. אז מה שהוא, על דרך משל, הכל דרך משל, כי שום דבר פה לא גופני, האוויר שהוא בתוך הפה של הנפח, זה נקרא נשמה. חלק אלוה ממעל. נשמה היא אלוהות, ככה מובא בספר לשם שבו והחלמה, שערים והקדמות של בעל הלשם. הרוח זה האוויר שהוא בתוך הצינורית הזאת, אותיות רווח, רוח. והנפש זה מה שהוא בתוך הכלי כבר. החיות האלוהית שהיא כבר מתגבלת אבל עם הגוף. כן, בדיוק. היא כבר נאחזת בגוף וכו'. וכמובן שזה לא, שום דבר פה לא גופני או סטטי או משהו כזה. הכל זה בבחינת ואתה מחיה את כולם, שכל רגע ורגע החיות של אדם היא מתחדשת וכו'. יש גם את הצד של הקישור שלנו לנשמת האומה, שזה כבר נשמה לנשמה. זה שייך למושג חיה. ככה מסביר רבי חיים מוולוז'ין. אנחנו בעצם כולנו איברים בכנסת ישראל של נשמה אחת. כל הנשמות שלנו מתקבצות לכדי נשמה אחת שהיא נקראת חיה. חיה אחת ישנה ברקיע ושמה ישראל. יש מדרש כזה. בשעה שישראל אומרים שמה ישראל, יש מדרש כזה, יש כל חיות, מרום, כל המלאכים וכולי, מגיבים לדבר הזה. יחידה, נשאיר את זה פתוח. בסדר? מה? כן, תשאל, תשאל, למה, למה, תשאל.
שאדם, לעכשיו אומרים שבישראל יש את החמש מדרגות האלה, וגו יש ארבע או שלוש, אני
לא פחות זוכר. גו, מה ש... צייני לפעמים זה את הנפש ואת הרוח. הרוח זה צד של הדיבור, הצד המדעי, השכלי. אבל זה תמיד עם קישור אל הגוף, ולא אל הנשמה, אל הרוחני, האלוהי. גם הרוחניות שלהם היא מצומצמת. היא תמיד מתנתקת מן הגוף, היא צריכה לברוח מן הגוף. היא לא מרוממת את הגוף וכולי, אבל זה נושא לשיעור אחר. מה שכן, אולי אני אגיד כבר, אם כבר הזכרתי את החיה הזאת, הרב קוק, אחד החידושים המרכזיים שלו, שלא כל כך צמים לזה לב, מי שלא עוסק בזה הרבה, זה שהוא מצייר איזושהי השתלשלות כללית גם. כלומר, אנחנו דיברנו פה ברמה של האדם הפרטי, אבל הוא מדבר גם, על, מעבר לנשמת האומה, גם על רוח האומה ונפש האומה, והגוף של האומה. גוף של האומה, שם אמר שזה ארץ ישראל. הנפש של האומה זה הדור החי. מדינה. מדינה זה נפש. הרוח זה, יש ציינים את זה, תורה שבעל פה. רוח ישראל. והנשמה, טוב, זה כבר החיה הזאת. בסדר? אז זה השתלשלות, כמו באדם הפרטי שיש השתלשלות של חיות אלוהית כזאת, אבל שהיא סוף סוף נכנסת לתוך גוף נרתיק כזה צר, כן? הגוף שלנו. אבל יש השתלשלות כזאת שהיא השתלשלות של הכלל. יש מושג שנקרא עבודת הכלל. כלל ישראל, כל הנשמות מתאחדות בבית המקדש, לכדי נפש אחת שמקטירה קטורת על ידי הכהן, שהוא הבחינה היותר עליונה של הנפש הזאת. אבל הוא שלוח ידידן, שלוח ידי רחמנה, זה מחלוקת בגמרא אם הוא שליח שלנו. בכל מקרה, הוא ודאי שליח של כלל ישראל. גם אם בכל הבחינות שהוא מייצג את הנפש הזאת שהיא עובדת את האלוה. במובן של ההשתלשלות הכללית, גירוש קוש קטיף, צורך היה זה כאילו לקחנו מסור דיסק וניסרנו לעצמנו רגל. ממש ככה. וגם משהו בנפש הוא נפגע. כי יש לה פחות מרחב להתפשט, לא במובן הגשמי רק. אבל זוכר שהרב טאו אמר, אחרי שמסרו את גוש קטיף, שיגעון הארוך הזה, זה אומר עכשיו הרבה 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 סוגיות של תורה נאבדות מאיתנו. זה התפשטות הרוחניות בגוף היא דבר מהותי. בסדר? לפי איזה מובן למה ישראל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, כעובד עבודה זרה בתארה. הרבה דברים מובנים כשאתה מבין את הקישור האורגני של כנסת ישראל לארץ ישראל. כי פה זה החיים, ספר חזקאל עמד זין. פתחתי את קברתכם עמי והבאתי אתכם על אדמת ישראל. זה חזון העצמות היבשות, שישראל יוצא מן הקבר, מהגלות, וחוזר לארץ, כמו נפש שנכנסת בגוף. אבל כשיש פירוד, זה נקרא מוות. הגלות היא מוות. בסדר? זה קצת התרחבנו, אבל המושגים הם מאוד חשובים. האריז"ל הוא סידר אותם. כל הזמן, נרן חי, זה הסדר. כשאתה לומד, לומדים לפעמים ראשונים אחרים, רואים שיש לפעמים היפוך במושגים. לפעמים תייחסים לנשמה בתור נפש, לפעמים לנפש בתור נשמה, לפעמים, ככה לפעמים זה גם במערל, גם לפעמים ברמב״ם. בסדר, צריך כל פעם להחזיק ראש. זה עד האריז"ל. האריז"ל הוא כבר סידר את זה, מסד את זה לחלוטין. זה הסדר, זה ההשתלשלות וכו'. נרן חי. בסדר? כן.
כן. אנחנו אז גם יחידה הוא משהו שהוא לא רק מתקשר בפרטי?
לא, ברור, ברור, יחידה זה עוד יותר כבר. זה עוד יותר כבר. זה כבר הקישור ליחידו של עולם.
כן,
אוקיי. החיה היא נשמת, היחידה היא נשמת החיה. כל מדרגה היא יותר רחבה, יותר מהירה מקודמתה. רק שיחידה, אתה יודע, אנחנו כבר, המושגים האלה הם כבר, אין לנו כבר אחיזה בהם, זה צריך לומר את האמת. זה, אנחנו ברושם מאוד דק שם. לא, זה הדבר, זה, הרבי חיים מברוז'ין, הוא מסביר, את החיה אנחנו יכולים לא להגדיר אותה, לא לצמצם אותה, אבל איכשהו משהו שם עוד להביט למעלה מזה כבר כלום. בסדר? וגם עוד פעם, זה גם צריך להבין, זה לא מושגים פשטנים. התורת הסוד היא מאוד מסובכת. כן? כל יש מדרגות, כמו שראינו קצת שיעור קודם, יש יחידה דה נפש, חיה דה נפש, נשמה דה נפש וכו', וככה בכל מדרגה, וגם זה עוד מתפרט, מסובך. בכל מקרה, ואומנם אנחנו בפסקה A בעמוד 91, ואומנם, אז אנחנו, שהתחלנו, לא התחלנו, בעצם אנחנו נדבר היום על חוכמת החלום, קצת ניגע בזה. ואומנם יש לנשמה העליונה הזאת מקרים מיוחדים ראויים לה, כפי עניינה. ואף על פי שהיא נקשרת בכישוריה בגוף, כמו שזכרנו, נשאר לה קצת עניין עם הרוחניים, מה שאין כישורה בגוף מונע ממנה. זאת אומרת, הנשמה הרי היא נקשרת בגוף. היא נעשית אורחת אצל הגוף. כי האדם הוא צריך לישון, צריך לאכול בעולם הזה, צריך... כל מיני צרכים גופניים כאלה, נכון? אז הנשמה היא, בניגוד לתחיית המתים, שהגוף נעשה אורח אצל הנשמה. והוא מקבל גם משהו מן הזוהר של הנשמה, במובן הזה שהוא לא מעכב את הנשמה, אלא מתבטל אליה. אבל בעולם הזה, הנשמה היא ודאי אורחת אצל הגוף, בזמן הזה. אבל יש לה, היא קצת עניינים הרוחניים, מה שאין כישורה בגוף מונע ממנה, אמנם אין נמשך ונולד מזה דבר מורגש וניכר בשכל האדם ומחשבתו, אלא לפעמים על צד המיעוט. זאת אומרת, מעט מרגישים. מי יותר מרגיש? האנשים שיש להם ססמוגרף רוחני יותר עדין. זה יכול להיות בגלל הטבע שלהם שהם עדינים, ובמובן החיובי. הם קולטים שיש פה משהו, אבל לא יודעים להסביר את זה. או? מה? כן, או ש... או, לא, אני אומר לפעמים זה גם אנשים עדינים, אז זה יכול להיות אפילו אצל גוי שהוא קולט פה משהו כאילו... או שהוא עשה עבודה, כמו שאתה אומר, זה האפשרות השנייה, אנשים שהם בעלי רוח הקודש או קרוב לזה, יש להם לב פתוח והם קולטים משהו. עכשיו, גם בזה יש מדרגות. ככל שהאדם הוא יותר זך, הרושם הנשמתי אצלו הוא נעשה יותר ודאי, עד כדי כך שהוא מדריך ככה. הוא אומר לזולת איך לנהוג, מה לעשות. כמו יש סיפורים כאלה, ספר כזה, אביהם של ישראל, הרב מרדכי אליהו. יש להם כל מיני סיפורים כאלה שאתה קולט, שאתה אומר, זה לא, מדרגה מאוד גבוהה, ודאי של אדם שהוא, יש לו ודאי קישור נשמתי. הנשמה היא לא מוגבלת בגוף כמו עם צומצמת, אלא הוא קולט דברים, הוא קלט דברים, זה פשוט שם. אתה די מהר קולט שהוא חי באיזה מין הצילות מאוד, רוחנית מאוד גבוהה, בסדר? גם לפעמים, זה גם יכול לקרוא לאנשים פשוטים, כן? אני אתן לכם דוגמאות, אולי חלק אתם מכירים, אני לא יודע... אני לפעמים מספר פה על עצמי, אני אבל בתור אדם פשוט, ממש, אני אדם מאוד פשוט, עם הרבה בעיות, הרבה בעיות, כן, אני לא זה, אבל אפילו אדם פשוט כמוני, עם הרבה הרבה בעיות, לפעמים אני, לפני שאני, נגיד, אני לא רואה בן אדם 4-5 שנים, ואני פתאום חושב עליו, כאילו משום מקום וזה, ובאותו יום אני פוגש אותו. קרה לכם כזה דבר? נכון? לאשתך זה קורה? לאשתך. אז מאיפה זה בא? לפעמים הנשמה היא הרי היא לא שייכת אל המקום והזמן. או קרה לי גם עוד משהו כזה שפגשתי אדם, לא ידעתי עליו שום דבר, אבל הרגשתי מין תחושה כזאת בבטן, שאמרתי, בן אדם הזה, זה משהו, חשבתי על ירובעם בן נבט, כאילו, זה היה רשע גדול מאוד, ולא ידעתי על האדם הזה שום דבר, ולא ידעתי עליו גם אחרי זה שום דבר, כמה שבועות, כמה חודשים, ופתאום, בינגו, כאילו, נפל לי, קראתי משהו וזה, והבנתי, פתאום התחבר לי כל התחושות שהרגשתי שראיתי אותו, הרגשתי שם איזה רוח טומאה לא רגילה. לא משנה שם מי האדם, מה הסיטואציה, ולא בגלל שהוא נראה איזה רשע כזה או משהו כזה, נראה אדם מאוד נורמטיבי, ואמר דברים לכאורה מאוד חיוביים, לכאורה, אבל זה תחושת בטן. אז מה זה תחושת בטן הזאת? זה מה שאנחנו תכף נראה, אף על גב דאי הוא לא חזי, מז לחזי. כלומר, אף על פי שהוא לא רואה, הנשמה היא רואה. הנשמה היא קולטת. היא קולטת. גם שלמה המלך אמר, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אתה לפעמים מרגיש מה הזולת חושב עליך. לא לפעמים, תמיד מרגיש. תמיד מרגיש. לפעמים אתה גם מודע לזה. לפעמים זה, יש לך קושי, כי אתה מרגיש שהוא מראה לך פנים שוחקות, ואתה מרגיש שזה חנופה או צביעות. ובפנים הוא לא, זה לא, אין תוכו כברו. בסדר? זה מאוד מסובך, אני אומר. אלא הם משובשים. אז זה לא מה שאנחנו מדברים פה. זה יכול לבלבל. בטח, כל מה שאני אומר עכשיו זה ממש לא הדרכה, ממש לא הדרכה. אין פה שום הדרכה. אני רק מנסה לחבר את המושגים האלה, הרוחניים, אלא קצת להגיד דברים שאני נותן לכם את זה בדק מדק, מדברים שאני חושב שאנשים מרגישים קצת וכו'. זה הנשמה מרגישה. יש בו איזה ססמוגרף. אדם הוא עולה לירושלים, הוא מרגיש פה, יש פה בחינה אחרת לגמרי, זה משהו אחר. לפעמים אנחנו חיים בירושלים, אנחנו מתרגלים לזה וכו'. אבל הנשמה היא מרגישה פה טעם אחר, היא מרגישה חיות אחרת, בסדר?
זה דבר מה יותר
כן, אבל אני אומר, מה שאני פחות מדבר, זה לעולם, כתוב, לעולם, אל ישנה אדם ממנהג המקום, שהמלאכים ירדו אצל אברהם, באו שם, ירח אותם, אז הם עשו כאילו הם אוכלים, למרות שמלאכים הם לא אוכלים. אז זה נכון שאדם יש לו גם, זה קשור להשפעה סביבתית, זה קשור זה יותר שייך לרובד נפשי, אני חושב. אני מדבר פה על רובד יותר נשמתי. רובד נפשי...
אני אומר שוב, להשאלה, לא כמובן כן? שזה אותו דבר.
וכולי. אז עכשיו, אז הוא אומר, ואין נמשך ונולד מזה דבר מורגש וניכר בשכל האדם ומחשבתו, אלא לפעמים על צד המיעוט. אז זה בגלל שזה כל כך מיעוט, לפעמים אנחנו לא מייחסים לזה שום חשיבות, נכון? אבל אנשים בעלי רוח הקודש וכולי, הם מייחסים לדברים האלה חשיבות. הם בכזה תדרים נקיים זהו, הם מבינים את המסר האלוהי פה. בסדר? והוא מה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, אף על גב דאי הוא לא חזי, מז לחזי. כלומר, אף על פי שהוא לא רואה, הנשמה שלו היא רואה, היא מרגישה. שכבר הגיע העניין לנפש הזאת העליונה, ולא הגיע ממנה אל המחשבה והשכל ציור שלם, אלא קצת התעוררות ולא יותר. אז על מה זה נאמר שם מסכת מגילה? שם מסופר על מה שכתוב בספר דניאל פרק יוד, שמסופר שם דניאל, הוא מספר שהוא ראה איזה מראה. ואני אקריא לכם. וראיתי אני דניאל לבד את המראה, ואנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהיחבא. אז שואלת הגמרא, מי נינו אנשים? מי זה היו האנשים האלה? זה חגי, זכריה ומלאכי. חגי וזכריה ומלאכי זה נביאים. ודניאל, לפי הרבה מהראשונים, הוא לא היה נביא. הוא היה בעל רוח הקודש, אבל לא נביא. אז איך הוא ראה דבר שהם לא ראו? אז הגמרא שואלת את זה. וכי מאחר דלא חזי, טוב, הגמרא פה, זה מובא לי פה בצורה קטוע, אז הגמרא, אבל הוא נביא והם לא נביא, סליחה, הם נביאים והוא לא נבוי, אז איך הוא ראה את זה והם לא ראו וכו'. אז אולי אני אביא את זה, אולי אני אביא את כל הגמרא, אתם רוצים יותר פשוט. יש פה מגילה, הנה, מגילה ג' זה מגילה ג' עמוד א', הנה, אז אומר רבינה בכלל הוא אומר, הנה, כן, ככה. אז הוא אומר ככה. אז הוא אומר, אינו עדיף ממנה ואיו עדיף מניו. הם עדיפים ממנו והוא עדיף מהם. אינו עדיף ממנה דאינו נביאו, דאינו נביאי, שהם נביאים, ואיו לא, לאו נביא, הוא לא היה נביא. הנה. אז הגמרא אומרת שהוא לא היה נביא דניאל. אף על פי שהספר שלו הוא מלא בגילויים עליונים כאלה וחלומות וזה, אז אתה מבין שמדרגה שלו של רוח הקודש כמה היא נשגבה ועליונה, אז תבין רק מה זה נבואה, שאנחנו בכלל אין לנו שום השגה וכו'. עכשיו, אי הוא עדיף מניו, אגב יש, טוב לא משנה, יש ראשונים שאומרים שהוא כן היה נביא אגב, אז איך יסבירו את הגמרא הזאת? הכוונה, הוא לא היה נביא במדרגה שלהם, זה ככה הם התרצו, בסדר? עכשיו, אי הוא עדיף מניו, יש צד שהוא עדיף מהם, די הוא חזה והינו לא חזו. הוא ראה את המראה והם לא ראו. את מה המראה שהוא ראה? את המלאך גבריאל. הם לא ראו את המלאך גבריאל והוא ראה. וכי מאחר דלא חזו, אז הגמרא אומרת, מה איתה מה ייבאיתו? מאחר והם לא ראו מה שהוא ראה, למה הם פחדו? אז אומרת הגבר, אף אגב דאינו לא חזו, מזלה היו חזו. כלומר, הנשמה שלהם היא ראתה. וכו'. אז רבינה לומד מפה, שמה מינה, לומד מפה, איימן דמיבית, אף אגב דאינו לא חזי, מזלה חזי, מי שמפחד פתאום, סתם, פתאום נכנס לו חרדה, מה הטיבה? הנשמה שלו רואה משהו. זה הכוונה שהוא אדם נורמטיבי ולא איזה הזיות או משהו כזה. מהי תקנתו? מה התקנה שלו? לקרוא קריאת שמע, נקודה. שיקרא קריאת שמע. אז הוא, הנה רשי, תשימו לב, רשי אומר, דאינו נביני שנתנבו לישראל בשליחותו של מקום, והוא לא נשתלח לישראל בשום נבואה. אבל לפי רשי, הוא היה נביא, אבל לא קיבל שליחות. אתם מבינים? זהו. זאת אומרת, עכשיו, אז זהו. זה הסיפור פה. אז מה אנחנו מבינים? שאף אגב שהנשמה התגבלה בגוף וכו', נשאר בה עוד צד מורגש וניכר לרוחניות שלה, והיא, אבל זה דק. אבל אפשר ללמוד מפה משהו, לא להתייחס בכבוד וברצינות לכל מיני דברים דקים. אנחנו כזה כל הזמן בשטף כזה, נכון? לא, אל תהיה בשטף, תהיה ככל שאדם יש לו מחשבה יותר בהירה, צלולה, הוא מתייחס ברצינות לדברים. אז אגב, סיפרתי לכם שפגשתי אדם כזה, שהרגשתי, כאילו הכל מסביב היה טוב, והרגשתי לפני משהו, וזה גרם לי באותו אירוע, כאילו אחרי האירוע, לצאת ולברר. אמרתי, משהו פה לא יושב במקום, ולא מצאתי, לא מצאתי, ובסעתי. זה משהו שם מאוד בעייתי, יש שם משהו מאוד בעייתי, בסדר? אדם שיושב על מקום מאוד, כאילו, מאוד בעייתי. כאילו זה רשעה, אבל לא מקומית, זה משהו מערכתי כולל, שהיא מאוד מוסוות, בלי עכשיו להיכנס לפרטים, מאוד מוסוות, כאילו הכל טוב, הכל זה, אבל זהו. עד כדי כך מוסווה שהוא שם במקומו אדם בפרונט, שהוא כביכול, הוא מושך בחוטים מאחורה, בסדר? והכל נראה אדם נחמד, כמוך, כמו ככה אנשים, אנשים נחמדים וזה, ואתה, הנשמה מרגישה פה משהו, בסדר? טוב, עכשיו, שכבר הגיע העניין לנפש הזאת, העליונה, ולא הגיע ממנה אל המחשבה והשכל תיאור שלם, אלא קצת התעוררות ולא יותר. אז הם נחרדו, היה להם חרדה, הייתה להם התעוררות רגשית, בסדר? אז אוקיי, עכשיו, ואולם, עד כאן הקפה הראשונה, בסדר? עכשיו הוא לוקח אותנו עוד יותר פנימה. עניין החלומות, הרי אנחנו עוסקים בעניין הנפש ופעולתיה. אז העניין החלום זה פעולה ממיני פעולות הנפש וכו', שעוברות על הנפש. ואולם ראתה החוכמה העליונה לחלק הזמן לשני חלקים, אחד לפועל הבריאות ואחד למנוחתם. והיינו היום והלילה. כיום הוא זמן המעשה והלילה זמן המנוחה, ושם בטבע בעלי החיים שישנו כדי שתהיה להם ולרוחותיהם מנוחה מעמלם, ובאותו הזמן יחליף מציאותם כוח בכל חלקיו הגופניים והנפשיים, וישובו חדשים לבקרים לעבודתם כבראשונה. אז בלילה או בזמן המנוחה הגוף מתחדש, שזה דבר נצרך, אבל לא רק הגוף. אנחנו רגילים להתייחס יותר אל הגוף. הרמח"ל פה התייחס לתהליך שהנפש עוברת, או הרוח עוברת, הנשמה עוברת. הרי היית יכול להגיד, הלילה זה זמן מיותר תכלס, נכון? כאילו, למה צריך את השינה? יכולנו, שני כמה מסכתות יכולנו ללמוד, אם לא היה את הלילה הזה, היינו מספיקים הרבה יותר, נכון? לא, לא. הנשמה שלך היא לומדת הרבה מסכתות בלילה. אל תבטל את זה בכלל, איך אומרים, תישן בכיף. זה זמן מאוד חשוב. זה לימוד לא פחות חשוב, בסדר? בהסתכלות הרוחנית, אנחנו נראה את זה, בסדר? מה אתה אומר? כן, אבל אתה יכולת להקשות, למה ריבונו של עולם, הוא בכלל לכתחילה יצר את האדם שהוא צריך לישון וכו'. באמת אנשים מאוד מאוד רוחניים צריכים לישון פחות, אתם יודעים את זה? זה פחות, כי מה? הנשמה שלהם מחוברת, אז הם פחות מתעייפים וכו', אבל גם צריכים את זה. בכל מקרה, השינה שלהם מאוד איכותית. האריז"ל היה ישן בשבת, בצהריים היה לו גילויים עליונים כאלה בשבת פעם, אני לא זוכר אם זה רבי חיים ויטל, הוא אחד מגורי הארי, שאל אותו, מה אתה חלמת, מה? הוא הלך להישאר ככה, התנמנם קצת וזה, והוא קם, אז הוא אמר לו, גם אם היה לנו את כל הזמן של החיים, וזה לא הייתי יכול לספר לך מה שלמדתי עכשיו בכמה דקות, לא יכולתי להסביר לך וכו'. בסדר? אוקיי, עכשיו, הנה, בהיות האדם ישן, כוחותיו, כתוב פה נחות, אבל אנחנו היינו אומרים, אני חושב, נחים, והרגשותיו שקטות, והשכלתו גם כן נחה ושוקטת, רק הדמיון לבדו יפעל וילך, וידמה לצייר עניינים כפי מה שהזדמנו לו משארית מה שנתתייר בו בזמן היקיצה ומה שיגיע אליו מן העדים והעשנים העולים אל המוח עם מן הלכות הטבעיות עם מן המאכלים, וזה עניין החלומות אשר לכל בני האדם. זאת אומרת, אז עכשיו הוא מסביר את החלום במובן הכי גופני ופשוט, הכוחות נחים, ההרגשות שקטות, כן, אין לו תגובה אל המציאות החיצונית, כי יש לו איזה דממה כזאת, איזה שקט, והשכלתו גם כן נחה ושוקטת, הוא לא עוסק עכשיו ללמוד ולהתאמת, להבין, הוא בנחת. ורק הדמיון לבדו ילך ויפעל, אז זה הכוח של המיעוט חיות שיש לנו בנפש, שהוא הדומיננטי ביותר, הדמיון. וידמה ויצייר עניינים כפי מה שנזדמנו לו, משארית מה שנצטייר בו בשעת היקיצה. זאת אומרת, על זה נאמר, אין אדם רואה לה מהרהורי ליבו, או מה שיגיע אליו מן העדים והשנים העולים על המוח, אם מן הלכות הטבעיות, אם מן המאכלים. כלומר, המאכל הוא גם כאן משפיע על ה, על ה, על ה, על ה, על החלום. אז רבנו בחיי, יש לו פה, אני אקריא לכם איזה פרשת מקץ, פרק ממה א' א', אז הוא מסביר שם פרשת מקץ, זה כל החלומות של פרו ושל יוסף. זאת אומרת, זה הסוף של יוסף. ודע כי החלומות מפני שלוש סיבות, ככה אומר, מפני המאכלים, מפני המחשבות, מפני חיזוק הנפש. המאכלים מולידים גסות ומעלים עשן אל המוח. עשן לא במובן של, כאילו סוג כזה של הבל חופש, שהוא מנמיך, זה מקום לא טוב, זה אדם כבד כזה, הולך לישון, אז זה גם השינה שלו כבדה. והחלום הבא בסיבת כל זה, הכל יני הבל ודברים בטלים. בסדר? זה חלום. החלום הבא בסיבת מחשבות, הוא כשאדם מחשב בהם תדיר, ומכוח ציור המחשבה שהוא מחשב בהם ביום, יראה אותם בלילה. זה אומרים, אין אדם רואה, חולם אלא מהרהורי ליבו. בסדר? והחלום הבא מפני חיזוק הנפש, זאת אומרת, משהו מטריד אותו, אז הוא יראה את זה אחר כך בחלום. למשל, הוא לא חייב מטריד אותו, אבל... והחלום הבא מפני חיזוק הנפש, הוא האמיתי, הראוי מכולם, שהוא מכוחות הנפש, שכוח המדמה מצייר בעת השינה הדברים המורגשים שכבר חשב בהם והשיגם בהקיץ וחקקם בדמיונו. ובשעת השינה שהרגשות בטלות, הכוח הזה מתחזק בו עד שהעניין נדמה לו כאילו ראה אותו בהרגש. והחלום הזה צודק כשהכוח המדמה חזק באדם, והוא שבא לאדם מבלי שיערר בו ושלא על דרך הרגילות כלל, וזוהי נבואה קטנה. אז חז"ל אמרו, חלום אחד משישים מנבואה. וחלום בלי פתרון, וכאיגרת שלא נקראה. כאילו שלחו לך מכתב לדואר, הסתכלת על המעטפה, זרקת אותה לפח. לא פתחת. אתה לא יודע מה כתוב בפנים. זה חלום שלא פתרו אותו. אז עכשיו תראו מה הוא אומר. והחלומות שהם מאמין הזה, חלומות אמיתיים, הם באים בין לצדיקים בין לרשעים, כמו לפרו. לא צריך להיות צדיק בשביל זה, אבל זה חלום באופן כזה שהוא, הכוח המדמה הוא מאוד, הוא אדם, הוא מרגיש שזה כאילו הוא היה שם, כאילו חווה את זה, כאילו עמד על היאור ועלו שם שבע פרות, וזה מזעזע לו את הנפש. בסדר, לפעמים אדם, הוא לא מתייחס ברצות לחלומות שלו, לפעמים אדם אומר, בוא, החלום הזה, משהו פה קרה, זה אני חייב ללכת, איזה תלמיד חכם שיפתור לי את זה. משהו פה קרה, זה בא להגיד לי משהו, בסדר? אז אוקיי, עכשיו אני ממשיך. אז הוא אומר, זה סוג אחד. עכשיו, ואומנם חקק הבורא יתברך שמו עוד, שהנפש העליונה שזכרנו, תנתק קצת באותו הזמן מכישוריה הגופניים וחלקים ממנה, דהיינו עד הרוח, לא הצד התחתון של הנפש, זה הנפש הבהמית, הדמיון, אלא חלקים אחרים יהיו מתעלים ומתנתקים מן הגוף, ורק החלק האחד שהוא הנפש, יהיה נשאר עם הנפש התחתונה. זאת אומרת, מה שמחיה את הגוף זה חלק הנמוך של של הנפש. ולכן חז"ל אמרו גם שינה אחד משישים למיטה, חלום אחד משישים לנבואה, זה החלק העליון של הנפש שהוא עובר תהליך שתכף נראה אותו. אבל שינה אחד מ-60 למיטה, ולכן אגב אנחנו נוטלים ידיים בבוקר. למה? כי מה שמחיה את האדם זה חלק מצומצם של הנפש, ובעצם שורה רוח תומה על האדם. בסדר? כל עוד הנשמה היא בגוף, אז יש לאדם חיות, אז התומה היא לא משפיעה. אבל כשאדם הוא עם חלק מצומצם של הנפש, אז הוא צריך אחר כך ליטול ידיים, מפני רוח התומה. אבל בכל זאת, הצד העליון של הנפש שלו, הרוח, הן עוברות איזשהו תהליך. בסדר? מה הן עוברות? תכף אנחנו נראה. אז הוא אומר, אז חלקים הן עדיין עד הרוח יהיו מתעלים ומתנתקים מן הגוף, ורק החלק האחד שהוא הנפש, יהיה נשאר עם הנפש התחתונה, והנה החלקים המנותקים ישוטטו במה שהונח להם, ויהיה להם עסק ועניין עם הרוחניים. אז מה זה הרוחניים? עם פקידים, פקידי הטבע, זה המלאכים, או עם מלאכים, עם מלאכי החבלה, זה כל מיני חלומות מבהילים כאלה, מפחידים, נכון? או עם השדים, עוד יותר מפחידים. כפי מה שהזדמן לה, לפי סיבה מהסיבות, ולפעמים תמשיך העניין מה שהשיגה בהשתלשלות עד הנפש התחתונה, והתעורר מזה הדמיון ויצייר ציורים כפי דרכיו, וכבר אפשר שהעניין שהשיגה יהיה אמיתי או כוזב, כפי אמצעי של ידו השיגתו. אני יוצא רגע פה ואני רוצה להסביר. עוד פעם, הוא לא מדבר עכשיו על נבואה. הנבואה ידבר בהמשך, זה פרק בפני עצמו. על חלום ועל בני הנביאים וההתלמדות שלהם וכו'. עכשיו הוא מדבר על חלום אמיתי, אחד מ-60 מנבואה, ועל התהליך שעוברת עובר הצד העליון שבנפש והרוח של אדם רגיל. מה הוא עובר? אז הוא אומר, הוא מתנתק מהצד התחתון שבנפש, שם כוח הדמיון. הוא מחיה את הגוף, שאדם רואה דברים. עכשיו, לפעמים הוא רואה דברים שבאים מלמטה, מהצד הגופני. אמרנו מהמאכלים, מהעדים שעולים, זה הצד הדמיון שמושפע מן הגופניות, שאדם אוכל כבד וכדומה. יש צד שלפעמים התהליך הרוחני, שהנפש, הצד העליון שבה והרוח, עוברים, הוא נעשה מודע בצד התחתון שבנפש, בגלל הקישור שבינם, כי סוף סוף הם קשורים, עד כדי כך שהאדם חווה את זה. אז זה יכול להיות חוויה מאוד רוחנית ומאוד עליונה. הוא נפגש עם פקידים, פקידי הטבע, זה הכוונה מלאכים. בסדר? יכול להיות לו איזושהי ידיעת העתיד, זה בהמשך הפרק, בגלל הדבר הזה. או יכול להיות לא איזשהו מסר, מה שקרה לפרעו, זה היה לצורך תיקון העולם וכו', אבל הוא ראה שהולך להיות 7 שנות רעה וכו', זה פקידים מפקידי הטבע, נכון? מלאכים הממונים על הטבע וכו'. יכול להיות שהוא יפגוש מלאכי חבלה, יכול להיות שיפגוש שדים. ולפעמים הוא אומר פה, תמשיך העניין מה שהשיגה בהשתלשלות עד הנפש התחתונה, והתעורר מזה הדמיון ויצייר ציורים כפי דרכיו. אז אם זה ציורים עליונים, זה דבר נפלא מאוד. ציורים תחתונים, סכנה גדולה, לכן אנחנו אומרים קריאת שמע של המיטה. הנה חרבו של שלמה, 60 גיבורים לגיבורי ישראל. וכולי. זה לא, זה מקריאת שמע. מקוצר. תגיד הכל. תגיד הכל. למה? זה שמירה גדולה, קריאת שמה של המיטה. זה שמירה, תדמיין, שאתה עכשיו, חלק מהאישיות שלך, היא טסה בחללית לחלל. ואתה אומר, זה ברכה לדרך, וזה, לא יהיה לכם רע. דמיין את זה, אתה, זה שמירה מאוד גדולה. שווה להשקיע את ה3 דקות האלה שלוקח קריאת שמה ולהגיד קריאת שמה. גם אגב הרב כותב לעשות חשבון נפש לפני השינה. זה עוד דבר טוב. לעשות כל יום חשבון נפש לפני השינה זה זמן טוב. אתה הולך לישון עם המקום הזה. אני גם משתדל ללמוד משהו קטן לפני השינה. שמתי לב שזה נותן לי הרבה. אני לומד איזה משהו, משהו שאני מאוד אוהב. כזה. לא משנה, כל פעם משהו אחר. משהו שאני מאוד אוהב זה פתאום. יש לך איזה קטן כזה, מאוד טוב. מה אתה אומר?
אני אומר שמה ישראל המלא,
פרשיות ועמופים. אז יש שם עוד פסוקים כאלה. כן, אז זה לא כל כך הרבה. אשכנזים אגב אומרים רק את הפסוק, רק את הפרשה הראשונה. כן, אז בכל מקרה, זה שמירה גדולה וצריך שמירה. למה אתה צריך שמירה? למה אדם צריך שמירה? כי הוא בעצם לא במודעות. כשאדם הוא עם עיניים פתוחות והוא מבין מי נגד מי ומי האויבים שלו ומה להיזהר, אבל שאדם בשינה הוא בעצם נפעל. ואם הוא נפעל ממלאכי חבלה או שדים או כל מיני דברים כאלה, זה לא נעים. אז אדם הוא, אז זה שמירה. עכשיו, לפעמים תמשיך העניין שהשיגה בהשתשעות הנפש התחתונה, והתעורר מזה הדמיון ויצייר ציורים כפי דרכיו, וכבר אפשר שהעניין שהשיגה יהיה אמיתי או כוזב. לפעמים זה אמיתי, כי זה בא ממקום של מלאך, שביסר לו את העתיד, שהוא ראה, כמו שקרה לחלום, לפרעה, סליחה. או לשר המשקים ושר האופים וכו'. בסדר? ולפעמים זה עניין כוזב. מה זה עניין כוזב? הגמרא אומרת, היא אומרת, מתי חלום הוא מתאים, מתי הוא לא אמיתי? אז היא אומרת, טוב, זה על ידי שד, זה על ידי מלאך. הבנתם? אז והתעורר מזה הדמיון, יצייר ציורים כפי דרכה, וכבר אפשר, שזה במסכת ברכות, שהעניין שהשיגה יהיה אמיתי או כוזב, כפי האמצעי שעל ידו השיגת הוא. כלומר, אם זה היה מלאך או שד או וכו'. וזה העניין עצמו, יימשך עד הדמיון ויצטייר בדרכיו, לפעמים בבלבול גדול, ובתערובת רב מן הציורים הנפסדים הנמשכים מן העדים, לפעמים ביותר ברור. כלומר, לפעמים חלום הוא צעיר ובהיר כיום בהיר, כך אומר אור החיים הקדוש, אם לאדם זה קורה, שהחלום הוא צעיר ובהיר כיום בהיר, כיום, כן, בהיר, אז האדם ידע שזה חלום אמיתי. חלום נבואי אפילו. ברמה הזאת. אחד מ-60 מנבואה. אבל לפעמים זה בא עם בלבול גדול. יכול להיות בזה גם כן חלקים אמיתיים, אבל לפעמים זה פשוט מתערפל בגלל כל הבלגן מסביב. כלל הדבר, אין חלום, אין לתבן בלא בר, אין חלום בדברים בטלים. כמו שיוסף, שהיה ענק שבענקים, הוא ראה שהשמש והירח באים משתחווים לו, עם 11 כוכבים. מי זה הירח? זה אמא שלו, אבל אמא שלו כבר נפטרה. אז אומר, בוא נבוא, אני, ואביו שמר את הדבר. הוא גר בו, כאילו, מה, זה לא, זה, אבל הוא שמר את הדבר. מה זה שמר את הדבר? הוא ידע שזה יתקיים. כי כל החלומות הולכים אחר הפה. יש לנו כלל בגמרא, שכל החלומות הולכים אחר הפתרון של החלום. הפתרון הוא יוצר את ההתגשמות של החלום. ואם יתראו לך שני אנשים, שונה את החלום, שניהם יתקיימו. ככה הגמרא אומר. בסדר? כן. זאת אומרת, הכל הולך אחר הפה. אביי ורבא שם בגמרא, אני חייב לסיים, אבל עוד רגע אני אספר לכם. היה להם כזה, הגמרא מספרת שהיה להם חלום, אז יצא כזה, ככה, לא זוכר, אולי זה הריטב"א אומר, שיצא להם שיצא להם אותו חלום, כמה פעמים, ורק אחרי זה הם גילו את זה והחליפו רשמים את זה. והם היו הולכים ל... ברח לי השם שלו עכשיו. כן, זה פותר חלומות. והבאי היה משלם לו. ורבא לא היה משלם לו. לאבאי פתר טוב, לרבא לא פתר רע. אותו חלום, בגלל שהוא לא שילם לו, והוא לא ידע את זה, רבא לא ידע את זה. והוא פתר לו ממש דברים רעים. כל פעם קרה לו הפסיד נכסים, מתו לו ילדים, מתה אשתו, שהייתה הבת של רב חיסדא. ממש זה עד שהוא יום אחד הפליג עם ה... שכחתי עכשיו את השם שלו. ברהדיה. בספינה, ונפל ממנו ספר, שהיה כתוב בו, כל החלומות הולכים אחר הפה. אמר לו, רשע, אתה ידעת את זה וככה אתה פתרת לי? קילל אותו, שימסר למלכות. הוא אמר, על הכל אני מוכר לך, חוץ מעל, על, כן, על, על, על ביתו של רב חיסדא, היא רצון שימסר אותו איש למלכות, וככה היה. הוא הלך, גר ברומי, רומאים קשרו אותו, תפסו אותו על משהו, וזה שהוא פתר חלום למישהו וכו', קשרו אותו לשני יצים, ככה שחררו את היצים ונקרא גופו. משהו מזעזע כזה, מקללת חכם, תבינו מה זה קללת חכם. היא אפילו על חינם היא באה, כל שכן שזה לא היה על חינם, וכולי, עם רב הקילל אותו. מכל מקום מה אתה לומד פה, כל החלומות הולכים אחר הפה. לכן אם יש לאדם חלום שמזעזע אותו והוא מרגיש שיש פה משהו, יש פה איזה מסר, תמיד ילך, תמיד ילך לאדם שאוהב אותו. וגם בקי בגמרות וכל הפרטים וכולי. יש בסידור בית יעקב של היבץ, הוא קיבץ הרבה הרבה, זה באזור שם שקיעת שמה של המיטה, הרבה הרבה פתרונות של חלומות. הרואה עבד בחלום, זה מהגמרה. הרואה. אבל תקשיב, הפתרון הוא לא יכול להיות פתרון הזוי. הפתרון הוא תמיד קשור אל החלום. זה הכלל בגמרא. בסדר? ולא כל אחד יודע לפתור חלום. זה גם כן הגמרא אומרת. שזה משהו סגולי כזה. זאת אומרת, הוא יכול להיות אדם צדיק שיש לו את המשהו הסגולי הזה, הוא יכול להיות אדם רשע כמו ברהדיה הזה. אבל זה משהו שקשור למזל שלו. משהו שקשור למזל שלו, בסדר? אז הכישרון זה פתרון חלומות וכו'. טוב, אז לא סיימנו את הפרק, אבל נמשיך בעזרת השם פעם הבאה. בסדר. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אחר כך הוא ידבר על הודעת העתידות על ידי החלום וכו'. זה דברים מעניינים, וכל זה עדיין לא נבואה. כי בנבואה זה כבר בחינה אחרת. על נבואה אתה לא אומר חלום אחד מ-60 מנבואה, אלא זה נבואה. אתה יודע, אז הוא יקדיש לזה...